יבוא מסדף סמך ווב. אנחנו מתחילים מסיעת הנשמעי הפרק שביעי. לפני שנתחיל לקרוא את המשנה נקדים, שכשאישה ניסית לבעלה, היא מכניסה לו נכסים. ויש נכסים שמעמידים אותם בהגדרה כזאת, של נכסי צון ברזל, ויש נכסים שמעמידים אותם בכתובה, בהגדרה שנכסי מילום. וההבדל ביניהם הוא כזה. צאן ברזל שמים את כל הנכסים, בודקים את הערך שלהם ורושמים את הערך בכתובה. למשל, רושמים שהכניס הנכסים שהשום שלהם עלה 1,000 זוז. עכשיו הנכסים האלה בינתיים הם נכנסים לחזקתו של הבעל. והוא מתחייב שלא משנה מה יקרה עם הנכסים. אם המחיר שלהם יוכפל ויושלש, או על הפך אם הם ירדו עד שלא ישווים שום דבר. הוא מחויב להביא לאישה ברזל. את אותם 1,000 זוז בלבד. לא פחות ולא יותר. לעומת זה נכסי מילוג זה מלשון שהבעל מולג אותם. מה הכוונה? הנכסים האלה הם ברשות האישה. הם שלה. אבל הוא אוכל מהם את הפירות. מה עם הקרן? אם הקרן יעלה, היא הרוויחה. אם הקרן ירד, היא הפסידה. הקרן ברשות האישה, והוא הבעל אוכל פירות. עכשיו, פה עכשיו יש נפקא מינה בהלכות אכילת התרומה. ובוא נראה. אלמנה לכהן גדול, שזה אסור. גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, זה גם אסור. הכניסה לו עבדי מילוג ועבדי צון ברזל. עבדי מילוג, שאמרנו שנכסי המילוג נחשבים ברשות האישה, לא יאכלו בתרומה. עבדי צון ברזל שהם נחשבים ברשות הבעל, כיוון שהוא כהן, הם יאכלו בתרומה. עכשיו, למה העבדים שלה לא יכולים לאכול בתרומה? כיוון שהיא, שנבלה באיסור, היא נהייתה חללה. אז היא לא יכולה להכיל את עבדיה בתרומה. ואילו אין עבדי מילוג, אומרת המשנה. זה נכסים כאלה שהם בהגדרה שאם הם מתו, מתו לה, ואם הותירו, הותירו לה. אף על פי שהוא חייב עם זונותן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. ואילו אין עבדי צון ברזל. זה נכסים כאלה שההגדרה שלהם היא שאם מתו, מתו לא, ואם הותירו, הותירו לא. הואיל והוא הבעל חייב באחריותן, הרי אלו יאכלו בתרומה. בת ישראל שניסית לכהן, והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג, בין עבדי צון ברזל, לא משנה, הרי אלו יאכלו בתרומה. זאת אומרת, גם היא בעצמה יכולה לאכול תרומה, וגם עבדים, בין עבדי צון ברזל שהם ברשותו, ובין עבדי צון מילוג, שהם כביכול עבדי מילוג שהם ברשותה, גם הם אוכלים בתרומה. ובת כהן שניסית לישראל והכניסה לו עבדים, בין עבדי מילוג בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, כיוון שהבעלים לא יכול לאכול תרומה, הוא ישראל. אומרת הגמרא, ועבדי מילוג, אנחנו חוזרים למקרה של הנישואים אסורים. כהן גדול שהתחתן עם אלמנה, או אדיוט שהתחתן עם גרושה. אמרנו, ועבדי מילוג לא יאכלו בתרומה. למה? כיוון שהם קניין של האישה והיא חללה. שאת אמרה, מהי? להבק היא קניינו שקנה קניין. זאת אומרת, קניינו של הכהן זאת האישה, שהיא קנתה קניין, שהם יוכלו לאכול מכוח הבעל. זה תניה. מניין לכהן שנשא אישה וקנה עבדים שיוכלו בתרומה? שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו. הוא מאכיל את אשתו וגם את עבדיו. מניין לאישה שקנתה עבדים. או מקרה שעבדיו של הכהן שקנו עבדים. איך יכול להיות כזה מקרה? מישהו נתן עבד לעבד של כהן על מנת שאין לרבו רשות בו. מאיפה יודעים שהם יאכלו בתרומה? שנאמר וכהן כי יקנה נפש. המילים קניין כספו מיותרות. זה מלמד. קניין כספו הוא יאכל בו, היינו, קניינו, שקנה קניין, אוכל. אז גם פה, למרות שהאישה לא יכולה לאכול, אבל סופו של דבר, העבדים האלה הם קניינו. זאת אומרת, האישה היא קניינו של הבעל הכהן שקנה קניין. עונה הגמרא. יש לנו כלל. כל האוכל, מאכיל. וכל מי שהוא בעצמו אין אוכל, אינו מאכיל. אז האישה הזאת, שהיא לא יכולה לאכול, היא לא יכולה גם להאכיל. שאתה אמרה ולא. והרי ערל, כהן, ערל, שמתו אחיו מחמת מילה ואי אפשר היה למול אותו. או אדם, כהן שהוא תמה, שהוא טכנית עכשיו לא יכול לאכול תרומה. שאינן אוכלים, אבל בכל אופן מאכילים, אנשים שלהם, עבדים שלהם אוכלים. אומרת הגמרא שמה, התמפומיו כאיב להו. הם בעצם יכולים לאכול תרומה, רק יש להם בעיה טכנית. כאילו כואב להם הפה, התומה או האורלה המעכבת. כיוון שהם בעצם יכולים לאכול, הם גם מאכילים. שאתה אמרה והרי ממזר, שאין אוכל, כהן שנולד לו איזה נכד ממזר. כהן שהתחתן עם ישראלית ונולד לו נכד ממזר. ומת. האישה הישראלית הזאת, היא לא חוזרת לבית אביה. כיוון שיש לה נכד ממזר, היא יכולה לאכול תרומה, הוא מאכיל אותה, למרות שהוא עצמו נחשב זר, הוא לא יכול לאכול תרומה. הנה לך דוגמה שמישהו שלא אוכל ומאכיל, אמר רב, הנה, לא, ממזר זה לא קשור לפה. למה? אנחנו דיברנו על קניין אוכל, כאמר. היינו, קניין שהוא אוכל, הוא גם מאכיל. למשל, הכהן שקנה אישה, שהיא בעצמה אוכלת, היא גם מאכילה. אבל שהקניין אינו אוכל, גם אינו מאכיל. אבל הממזר שהוא מאכיל, זה לא בגלל שהוא קניין, זה בגלל שהוא זרע של כהן. טוב. עד כאן שיטת רבינה, שבעצם הסיבה שעבדי האישה הזאת, עבדי המילוג לא אוכלים, זה סיבה דאורייתא. ורוב אמר, מדאורייתא מחל אחלה. ורבנן הוא דגזר בו כדי שתאמר, אני איני אוכלת. עבדי אינן אוכלים. אז היא תתחיל להרגיש לא טוב. מה היא תגיד לעצמה זונה היא אצלו? היא לקחתי להפוקה. אנחנו רוצים לגרום לו לגרש אותה בחזרה. רבה שהיא אמר גזירה שמה תאכיל לאחר מיטה. מה פירוש היא תתרגל עכשיו שעבדים שלא אוכלים? גם כשבעלה ימות הם ימשיכו לאכול. אומרת המראה אם ככה, אלא מה אתה? סתם בת ישראל שניסית לכהן. גם כן לא תאכל גזירה שמה תאכיל לאחר מיטה. לוודאי לא חוששים בגזירה הזאת. אלא אמר רבה שהיא באלמנה כהנת. דעת יא להורוי, תבוא להורות ולהגיד. מי קרא, מדברים שהיא מהבית שלה היא גם כהנת. מי קרא, אכלי בתרומה לבין אשה. אכלתי בתרומת בית אבא. אינסי בלילה, התחתנתי עם הכהן גדול הזה. אכלי בתרומה לגברי. לא היא עצמה אוכלת, אלא העבדים שלי ממשיכים לאכול תרומה בזכות הבעל. ואשת, אחרי שבעלה יגרש אותה, הכהן הגדול הזה, או שהוא ימות, אדרי לי למילתי כמה הייתה, היא תגיד, הנה אני חוזרת לעמדה הראשונה שהעבדים ימשיכו לאכול. אבל והיא לא ידעה, די מעיקרה, לפני שהיא ניסית לכהן הגדול באיסור, לא שווית לנפשה חללה, אבל אשת שווית לנפשה חללה, היא בעצמה ניתה חללה, לכן אם בעלה ימות, עבדיה כבר לא יוכלו לאכול בתרומה. לכן אמרו שגם בחיי בעלה, עבדים כבר לא יוכלו. אומרת אמרתי נח אלמנת שהיא מהמקור הייתה כהנת, אבל אלמנה שהיא מהבית בת ישראל, מהי כלמימה? עונה הגמרא באלמנות לא פליגי רבונו. הרבנן לא חילקו בין אלמנה כזאת לאלמנה כזאת. ואותו דבר בין גרושה שבאה מבית של כהן לגרושה שבאה מבית של ישראל, שניסית לו כהן אדיוט. טוב, איתמר, המכנסת שום לבעלה. אישה, התחתנה עם בעלה, הכניסה לו נכסים, ועשו את זה בשום, בצון ברזל. זאת אומרת, אמרו, זה שווה 1,000 זוז, והבעלה יחזיר 1,000 זוז. עכשיו, כשהיא התגרשה, או שבעלה מת, היא רוצה לקחת את הנכסים. היא אומרת, כלי אני נוטלת. היא רוצה את הכלים עצמם. והוא אומר, דמים אני נותן. חייבתי כסף, כאילו קניתי אותם. הדין עימי. רב יהודה אמר, הדין עימה, היא תיקח את הכלים. רב עמי אמר הדין אימו. רב יהודה אמר הדין אימה משום שבח בית אביה, הדידה. היא אומרת, זה הכלים שאני התקבלתי בהם, ואיתם באתי מבית אבא. אני רוצה לקחת אותם איתי, שזה הכבוד שלה והתפארת שלה, שהיא תלך להתחתן עם מישהו אחר. רב עמי אמר, הדין אימו. למה? כיוון דאמר, אמר, אם מתו, מתו לו, ואם הותירו, הותירו לו, זאת אומרת שהוא קנה אותם. הועיל וחיה באחריותן יאכלו, אז אם כן, הדין אימו. אז אומר לו רב ספרא, מה אתה מביא ראיה מהמשנה? מי קטני והן שלו? לא כתוב במשנה מפורש שם שלו, רק כתוב, הועיל וחייב באחריותם קטני, אבל הוא לעולם, לאו דדיין אינו. זאת הייתה הקושה של רב ספרא, והגמרא מקשה על זה. מה אתה רב ספרא רוצה להגיד? שכשיש לבן אדם אחריות על משהו, הוא גם מאכיל את זה בתרומו, אפילו שזה לא שלו? וכל היחד החיה והחיותה אנחנו בתרומה ואותנה, ישראל, ששכר פרה מכהן. הרי זה יחילן הקרשיני תרומה. זה נחשב עדיין של הכהן. למרות שהישראל אחראי, אותו דבר להפך. כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו על הכהן, לא יחילן הקרשיני תרומה. זאת אומרת שזה שהוא חייב באחריות, זה עוד לא הופך את זה לשלו. אי אפשר להכיל בתרומה. אז איך אתה מפרש במשנה שהבעל מאכיל את העבדים בתרומה בגלל שהוא חייב באחריות? אם זה לא שלו, איך הוא מאכיל? אז הגמרא אומרת שהקושיה הזאת לא קשה, למה? ותסברה כאן בסוחר הזה, הנה עבדי מחייב בגניבה ועבדה כמו כל סוחר, אבל באונסיה, בכחשה, אם מתוכחש ובנפחת דמיה, אם סתם ירד המחיר של הפרה, מי מחייב? זה לא אחראי לגמרי, לכן זה גם לא ברשותו לענייני תרומה. אבל הלו דמיה, המקרה שלנו, הנכסה העבדים האלה שהם נכסי צאן ברזל שנכנסו לבעל, זה דומה לסיפה. ישראל ששם פרה מכהן, אומר לו תביא את הפרה בוא נשום אותה, היא שווה 100 זוז, אני אחראי להביא לך 100 זוז, לא יאכילן הקרשיני תרומה כי היא ברשות הישראל. אבל כהן ששם פרה מישראל יאכילן הקרשיני תרומה, זאת אומרת שאחריות קובעת לעניין תרומה. אז אם כן אין לך ראיה שאם העבדים האלה הם באחריות הבעל, הם גם שלו. יתיב רבי ורבי יוסף בשילי פיר כדי רב נחמן, בסוף הדרשה של רב נחמן, ויתווה וכואמרי, תניקה וסדר רב יהודה ותניקה וסדר רבי, תניקה וסדר רבי עבדי צאן ברזל יוצאים בשן ועין לאיש. אדון, שיש לו עבד כנעני, והוא מוציא לו שן או עין בטעות, העבד יצא לחירות, אבל דווקא האדון, לא מישהו אחר. פה כתוב, עבדי צאן ברזל יוצאים בשן ועין לאיש, ומה מודגש? אבל לא לאישה. זאת אומרת שהאישה לא נחשבת שהעבדים האלה שלה. ראיה לרבם, תניקה וסדר רב יהודה, המכנסת שום לבעלה, אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. ולא עוד, אלא אפילו הכניס לה שום משלו. הוא הביא משלו והוא שם את זה ואמר, אני אתחייב לך לתת את זה. חייב לתת לך את הערך של הנכסים האלה. אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. מכרו שניהם, שניהם הכוונה או הוא או היא, לא שניהם יחד, לפרנסה. לפרנסה הכוונה בדרך כלל בשימה מוכרים, כדי שיהיה פרנסה. זה היה מעשה לפני רב שימה מגמליאל ואמר, הבעל מוציא מיד הלקוחות, אפילו אם הוא בעצמו מחר, ואחר כך אשתו מתה, הוא מוציא מהלקוחות. כי המחר שלו בחיי אשתו לא תפס. אז רואים מפורש שהיא נחשבת הבעלים. אומר רוב ואומר רב נחמן. הלכה כרב יהודה שהדין אימה, וזה נחשב ברשות האישה. אמר לו רוב ולרב נחמן ותניקה וסיידה רב עמי, את הברייתא של שלן ועין. אף אגב דתניקה וסיידה רב עמי מסתברא תמיה דרב יהודה, משום שבח בית אביה. מספר את הגמרא, הייתי תדעי ללי לגברה, איצטלה דמילתא בכתובתה. זה בגד כזה מאוד יקר וחשוב. שחי, הבעל נפטר, הלכו היתומים, שקלו היתמה ופרסו המתנה. לקחו את הבגד היפה הזה, פרסו את זה על המת. כל בגד שמקדישים אותו בשביל המת, פורסים אותו על המת, נהיה אסור בהנאה. אבל דווקא עם הבעלים פרס את זה על המת. עכשיו השאלה הייתה אם הם הבעלים, אם יש להם רשות לאסור את זה, או שזה ברשות האישה, היא הבעלים, היא לא הסכימה. אמר רובה, כאן היא המתנה. המת קנה את זה וזה נהיה אסור בהנאה. זאת אומרת, כאילו רובה פוסק שזה שייך ליתומים. אמר לו, נני, בריידר רב יוסף בריידר רובה, הוא שואל את רב כהנה, איך רובה פסק שזה נאסר? ואומר רוב המאב נחמן הלכה כרב יהודה, שהנכסים ברשות האישה. אמר לי, נכון, אבל לא נכון. מה הכוונה? נכון שהבעלות זה של האישה. ואם היא תטבע את זה, היא יכולה לטבוע את זה. אבל כל עוד שהיא לא טבעה, זה ברשות הבעל, ברשות היתומים. זאת אומרת, זה הגדרה של דבר שמשועבד לאישה, זה מחוסר גוביינה. מי לא מודה, רב יהודה, שכל עוד שהיא לא גבתה, זה מחוסר גוביינה? וכיוון זה מחוסר גוביינה, כרגע זה ברשותי של הבעל, היינו ברשות היתומים קי. רובה לטעמי דם, הרובה, ראינו את זה כבר לאל, אדם שלקח הלוואה ממישהו, והוא, במקום בשביל ההלוואה, הוא משעבד לו את השור שלו, או את החמץ שיש לו, או את העבד כנעני שלו. הוא אומר לו, מפה תגבה. ואחר כך הלך הבעלים, והקדיש את השור הזה למזבח. הקדש שם למזבח, שזה קדושת הגוף. או שנכנס פסח והחמץ נאסר בענה, או שהוא שחרר את העבד. מפקיעין מדי שיעבוד. כי כיוון שהוא שחרר את עצם הבעלות, השיעבוד פוקע אוטומטית. כך גם פה, כל עוד שזה, למרות שזה משועבד לאישה, כל עוד שהיא לא גבתה, היתומים גרמו לזה להיות אסור. אומר רב יהודה, הכניסה לו שני כלים, באלף זוז, ברמה כזאת של נכסי שום, של נכסי צאן ברזל. ושמו אותם, כתבו שהוא חייב לאלף זוז. ושבחו ועמדו על 2,000. זאת אומרת, כל כלי שווה 1,000 זוז עכשיו. עכשיו התגרשה. אחד נוטלתו בכתובתה, 1,000 זוז. ואחד נותנת דמים ונוטלתו. יכולה לשלם את ה-1,000 זוז ולקחת אותו למרות שהוא לא יסכים. מפני שבח בית אביה. שאתה מראה, מה יקום אשמנו? מה רב יהודה מחדש כאן? ששבח בית אביה דידה, והוא אמרה רב יהודה אחד לזינו, כבר אמר את זה פעם אחת. עונה הגמרא, מה עוד לתאימי הנה מלאיך דמציה למשקל בכתובתה? אם זה שווה את ערך הכתובה, אז ברור, שם הרב יהודה אמר שיכולה לקחת את הכלים בעצמם. אבל כשזה כבר מעבר לשווי הכתובה, מיתן דמי ומשקל, שהיא תצטרך לשלם והיא תוכל לקחת את זה, זה אולי לא נסכים. קומה השמנון רבי יהודה שגם כאן, זה משועבד לה, וזה שבח בית אביה, והיא יכולה לשלם כסף ולגבות את הכלים עצמם. עד כאן, דף סמך וו.